טוב, ובכן, קהל קדוש, אנחנו מתחילים זמן חדש, זמן אלול, ואנחנו נעסוק בהלכות תשובה להרמב״ם, משום שזה שייך לתקופה שלנו. לצורך זה, אבקש מכם לפתוח בהלכות תשובה להרמב״ם. פרק ראשון, הלכה ראשונה. כן. טוב, נזכיר אולי ככה בקצרה, הספר שאנחנו לומדים הוא מתוך משנה תורה לרמב״ם, נכון? כמה חלקים יש במשנה תורה? 14, נכון? 14, לכן קוראים גם לספר הזה בשם ספר היד, היד 14. או היד החזקה. למה החזקה? בגלל שהרמב״ם שמו היה, מה היה שמו של הרמב״ם? רבי יוסף, מה? רבי משה, הבן מימון. נכון, אז קראו משה, ולכל היד החזקה אשר עשה משה, לכן ספר משנה תורה נקרא בשם יד החזקה. והוא כולל בתוך 14 הספרים, שהם בעצם סיכום של כל התורה שבעל פה, כך שהרמב״ם אומר שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה ובזה, ויודע ממנו כל התורה שבעל פה, הוא מחולק לקבצים של הלכות. הלכות הראשונה נקראת הלכות יסודי התורה, אחרי זה הלכות דעות והלכות תלמוד תורה והלכות עבודה זרה והלכות תשובה וכולי וכולי, נכון? כמה קבצים כאלה יש בכל הספר? פשוט אפשר ליפול בפח, זה רמז. יפה, 88, כן, יש 88 ספרים בתוך 14 הספרים האלה, ואנחנו לומדים את אחד מהם, דיינו את הלכות תשובה. שאלה נוספת, הרי כל ספר וספר כזה מחולק לפרקים, נכון? למשל בהלכות תשובה יש 10 פרקים. בקיצור, בכל הלכה והלכה, למשל, אני יודע, בהלכות עבודה זרה יש 12 פרקים. כמה פרקים יש בכל משנה תורה כולו? 1,000 בול. בסדר? עכשיו, אם בתוך הלכות תשובה יש 10 פרקים, אז אנחנו לומדים עכשיו 1/100 מכל הספר, אחוז. אנחנו לומדים עכשיו אחוז מספר משנה תורה להרמב״ם. הגיוני או לא? בסדר. טוב, כל פרק בפרק מחולק בעצמו להלכות, אבל לפני כל קובץ של הלכות, נגיד לפני הלכות יסודי התורה, לפני הלכות דעות, הלכות תשובה וכדומה, הרמב״ם כותב את רשימת המצוות שמתבררות בתוך הקובץ הזה. כמה מצוות יש סך הכל בתורה? 613. מהן עשה, מהן לא תעשה, 248 עשה, 365 לא תעשה, ובתחילת כל קובץ וקובץ הרמב״ם כותב, בכלל ההלכות האלה יש כך וכך מצוות והוא מפרט אותן. בסדר? אותו דבר הוא עושה בתחילת הלכות תשובה. מצוות עשה אחת, סך הכל. אין פה מצוות לא תעשה, יש רק מצוות עשה אחת, והיא, בואו נקרא, אני קורא בפנים, והיא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם, ויתוודה לבריאות, וביאור מצווה זו, ועיקרים הנגררים עמה בגללה, בפרקים אלו. אני רואה שלא לכולם יש ספרים, זה מצער נורא, כי מי שאין לו ספר, כיצד ילמד? הנה יש פה עוד, הנה אתה רואה, יש בחור שמה בסוף הגיע, והוא חושב שהוא יבין אותו דבר בלי ספר כמו עם ספר, זו טעות. מי שיש לו ספר מבין בערך פי 5 יותר טוב מאשר מי שאין לו ספר. פשוט מאוד. טוב, אם כן, אנחנו מדברים כן על המצוות, על מצוות עשה של התשובה. כבר בניסוח של הרמב״ם כאן, הדברים לא פשוטים, כי הרי הוא אומר שני דברים, והיא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אז זה שני דברים. אז איך הוא יכול להגיד מצוות עשה אחת? מובנת השאלה? אם אני אומר, אתה חייב לאכול גבינה ותפוז, אז כמה דברים אתה צריך לאכול? שניים, אז זה שני חיובים, נכון? אז איך אני יכול להגיד שיש פה מצווה אחת? פה הוא כותב שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. זה שני דברים או דבר אחד? שניים, אז איך הוא אומר שזה מצוות עשה אחת? הבנת את השאלה? הבנת שיש פה שאלה? כי לפני כן אמרת שאת השאלה לא הבנת. בסדר, עכשיו תשובה אני אטפל. בסדר? אוקיי. עכשיו, אז רציתי פשוט שיהיה ברור שיש פה שאלה. אוקיי. עכשיו בואו נראה, עכשיו שימו לב גם שיש משהו שמונח מאחורי דברי הרמב״ם שהתשובה קשורה לחטאים. אני צודק או לא? כתוב שישוב החוטא, נכון? האם זה כל כך פשוט שהתשובה קשורה לחטאים? אולי לא. לא יודע, איפה כתוב בתורה לחזור בתשובה? יפה. ושבת עד השם אלוהיך. זה בספר דברים פרק למד, נכון? פרשת ניצבים. ושבת עד השם אלוהיך. אם התשובה קשורה לחטאים, אני לא הייתי כותב ושבת עד השם אלוהיך. אני הייתי כותב ושבת עד מצוות השם אלוהיך. כתוב בתורה ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו ועשית כל מצוותיו. מסקנה, עשיית המצוות, החזרה בקיום המצוות איננה חלק אינטגרלי של התשובה. התשובה זה לשוב אל השם. מה כתוב כאן? מצוות עשה שישוב החוטא מחטאו. זה נשמע מצומצם מאוד. אני לא הייתי כותב את זה ככה. אבל הרמב״ם כן כתב את זה ככה. האם הרמב״ם לא קרא את הרב קוק? לא יכול להיות. הרמב״ם ידע הכל. אז מה, הוא לא קרא את הרב קוק? ברב קוק, באורות התשובה, נאמר שהתשובה היא פעולה קוסמית של חזרת כל ההוויה אל מקורה. ובכלל חזרת ההוויה אל מקורה, גם האדם חוזר אל מקורו. וכאשר האדם שב אל מקורו, הוא גם מתקן את החטאים שלו. אבל תיקון החטאים, בתפיסה של הרב קוק, זה אטום, זה מולקולה של התשובה. אז איך הרמב״ם, שהוא בכל זאת אדם גדול, מה, לא יודע את אורות התשובה? ייתכן? דווקא כן ייתכן, הוא חי לפני הרב קוק. אבל... אבל אף על פי כן חייב להיות פה איזשהו הסבר. טוב, בואו נראה את הדברים. אז דיברנו על זה שיש לנו קושי שפה משתמע שיש כאן שתי מצוות, הוא קורא לזה מצווה אחת, לחזור בתשובה, להתוודות. זה שני דברים שונים לכאורה. אני מציע שאנחנו נקרא בפנים. כל המצוות שבתורה, בואו נקרא את זה עוד פעם, כל המצוות שבתורה, אני קורא את ההלכה הראשונה. בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שנאמר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בשם, ואשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. אם כך, הרמב״ם, אם אני קורא רק את ההלכה הזאת, לא מזכיר שיש מצווה לעשות תשובה. נכון? מה הוא כותב? שאיזה מצווה יש? שישוב מחטאו, אז אתה אומר שיש כן מצווה לעשות תשובה. כתוב שיעשה תשובה? בהלכה הראשונה?
כשיעשה.
אז יש מצווה לעשות תשובה או לא?
זה לא יכול להיות אחרת.
אני שואל אותך שאלה. כשכתוב כשיעשה תשובה, זה אומר שיש מצווה לעשות תשובה? כן או לא?
לא.
סליחה, אני שאלתי אותו, הנימוס מחייב שתיתנו לו לענות, כן?
שכן?
למשל, אם אני אומר, כשאתה אוכל, אתה חייב לברך ברכת המזון, זה אומר שאתה חייב לאכול? לא. אז כשיעשה תשובה, חייב להתוודות, זה אומר שחייב לעשות תשובה? לפי מה שאתה אומר? ולפי מה שאתה חושב עכשיו? לא, יפה. בסדר. זאת אומרת שהרמב״ם כתב, לכאורה, בהלכה הראשונה, שאין מצווה של תשובה, אלא יש מצווה אחת, והיא הווידוי. יוצא שהתשובה היא האפשרות להגיע, היא, נגיד אומר, היחי תמצא, כמו שאומרים בשפה הארמית. הרקע, הנסיבה שמאפשרת את התשובה, את הווידוי, סליחה. אבל התשובה עצמה איננה בכלל המצוות. ואז יוצא שכשהרמב״ם כתב למעלה, שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה, אז הוא כלל את זה במצוות הווידוי. נכון? אגב, שימו לב, הפסוק שהביא הרמב״ם, הוא פסוק הנוגע לווידוי. מה עם הפסוק ושבת עד השם אלוהיך? הרמב״ם לא הביאו. אם כן, הוא לא מונה את ושבת עד השם אלוהיך בכלל המצוות, אלא בתור תיאור המציאות. אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. זו השאלה שאתה שאלת, אתה בעצם שואל את שאלת הרב קוק. איך הרמב״ם לא יודע את דברי הרב קוק שהתשובה איננה קשורה לחטא? זה דבר שאני צריך לברר. אני עוד לא יודע אם אנחנו נספיק בשיעור הזה לברר את זה, או שבשיעור הזה, כן? שיעור אחר, זאת השאלה. כן. זה באמת לא עובד, המזגן? אין חשמל שם. זה פשוט שערוריה. מה?
פטיש.
פטיש, אתה אומר? אני לא מאמין שפטיש יעזור.
ככה למדתי בארצנו, ארץ הקודש.
מה, בסובייטלנד?
מה שרציתי להגיד בקשר ליחוד תשובה, למה הבחור התבלבל, אני נולדתי במדבר, גדלתי במדבר, וזכיתי בחצי שנות חיי להגיע לפה, ותמיד נתתי חשיבות מאוד גדולה לבית כנסת, אבל בית ספר פסלתי וכל מיני וקריה פסלתי, ואתה רואה היום ב-X שנים...
אתה עושה הדגמה נפלאה לעניין של הווידוי.
בדיוק, זה מה שרציתי.
זה הדגמה מעניין. טוב, ובכן, אני חוזר, כן, בבקשה. אז למה בהקדמה הוא כתב שישוב? כי פשוט וידוי בלי תשובה זה לא וידוי. כלומר, וידוי שהוא מן הפה ולחוץ, זה לא שאדם מתכוון לחזור בתשובה מזה, זה לא וידוי. בסדר? לא, השאלה היא לא הייתה הזאת. מה ששאל הבחור היקר שם, זה איך אם באמת אין מצוות תשובה, אז למה בניסוח, בהתחלה, לפני הפרק, הרמב״ם בניסוח המצווה כתב שישוב. זאת הייתה השאלה. והתשובה היא, בגלל שמאחר ווידוי איננו שווה כלום אם לא הייתה תשובה שקדמה לו, לכן מוכרח להיות שישוב. כן.
אז
אמרו לו
כתב שיתוודא כשיעשה תשובה. זה יותר
מבינים. שיתוודא? למה? זה מה שכתב. כשיעשה תשובה יתוודא. אתה אומר, למה הוא לא כתב את זה בשורה הראשונה? אינני יודע, אבל ההלכה בהחלט מוכיחה שאין פה מצוות תשובה מצד עצמה. כן, זה מעניין מאוד. כן, אגב, ידוע לכם שהרמב"ן איננו מסכים עם הרמב"ם. הרמב"ן כתב מפורש שיש מצווה לעשות תשובה, באחת מתרי"ג מצוות. הוא כתב את זה בפירושו לתורה, על הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. יישר כוח. יש פה אנשים עם יוזמה. זה עכשיו יעבוד?
כן,
יפה מאוד.
פטיש 200 גרם.
כל הכבוד. מה?
פטיש 200 גרם או חצי קילו?
סליחה, אני חושב שמה שאתה מדבר פה עכשיו על פטיש 200 גרם וחצי קילו, כל הדברים האלה הם דרך הלצה, נכון? אתה לא מתכוון ברצינות. או שאני טועה.
לא,
פשוט אני לא יודע, אני... oui. Ah, l'autre, לא, כי אני פשוט חושב מורת. טוב, אז ובכן... כן.
למה בהקדמה הוא לא כתב גם מצוות עשה אחת, כשישוב החותם מלכתו,
יתוודא. יפה. אתה שואל, מדוע בהקדמה הוא לא כתב, כשישוב החותם מלכתו, יתוודא. ועכשיו אני שואל, במה שונה השאלה שלך מן השאלה שלו? הרי זה בדיוק לכאורה מה שהוא שאל. הבחור שם שאל בדיוק באותם המילים. אז אתה בעצם מעמיד אותי בניסיון קשה, אני צריך עכשיו לנסות להבין מה ההבדל בין השאלה שלך לשאלה שלו. כי אז התשובה שאני נתתי לו אולי איננה טובה לשאלה שלך.
לא
מנסים
לדבר על ההקדמה.
טוב. בסדר. אנחנו פשוט מתחילים להבין. ובכן, כל המצוות שבתורה, אומר הרמב״ם, צריך לעשות תשובה ולהתוודות. עכשיו, הרמב״ן, כפי שאמרנו, חולק על זה. הרמב״ן כתב על הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא, שזה נאמר על מצוות התשובה. מה שכתוב למעלה מזה, ושבת עד השם אלוהיך. יוצא לפי זה, שלפי הרמב״ן, ישנן שתי מצוות. מצווה לעשות תשובה, ומצווה להתוודות. נשאלת השאלה החמורה, מי צודק? הרמב״ם או הרמב״ן?
שניהם.
איך אפשר ששניהם יצדקו? האחד אומר יש, השני אומר אין.
מזווית אחרת.
פרש נא דבריך. אתה אומר שכל אחד מזווית אחרת צודק. הכיצד? פרש נא.
הוא אומר, דרך זה אתה מגיע לזה, התוצאה בשורה התחתונה אותו תוצאה. פשוט הם תקפו את זה מכיוון אחר.
השאלה היא ככה, אם עשיתי תשובה לפי הרמב"ן, מגיע לי שכר על שתי מצוות, ואילו לפי הרמב"ם על מצווה אחת.
זה אף אחד לא יודע.
מה זה אף אחד לא יודע? מה זה אף אחד לא יודע? הרמב"ם אומר שהוא יודע, והרמב"ן אומר שהוא יודע. זאת אומרת, אתה חולק גם על הרמב"ם וגם על הרמב"ן.
מתחשב,
תחילת שנה. בסדר, מתחשב. אוקיי, מה אתה אומר?
כשאתה עולה במדרגות למעלה, אתה עושה את
שניהם. כשאני עולה במדרגות למעלה, אני אעשה את מי שצודק, ואני כאן עומד, עכשיו אני עולה על מוקש. מי שצודק זה הרמב״ם. ואני אגיד לכם למה. להגיד שיש מצווה לעשות תשובה על חטאים, זה עלבון לאינטליגנציה. לכאורה, במחילת כבודו של הרמב״ן, בשלב הזה. כן? איך אפשר, כי הרי מה זה לעשות תשובה על חטא? נתאר לעצמנו אדם שגזל, גזל יהלומים. הם אצלו במגירה. אומרים לו, אתה יודע שכשלקחת את היהלומים האלה מהחנות, אתה בעצם עברת על איסור לא תגזל. אתה יודע את זה? אומר, כן, אני יודע. אתה חושב שזה בסדר? לא, אני ממש חושב שזה ממש לא בסדר. אז למה אתה לא מחזיר? להחזיר? אין מצווה לעשות תשובה.
אז זה מצווה אחרת,
יש וישיב את הגזלה. בסדר, זה נכון. אז זה לא דוגמה טובה, אז ניקח משהו אחר. יר אדם, שאוכל, הוא אוכל נבלות. כן, אוכל בשר נבלה. והוא ממשיך, הוא יודע שזה לא בסדר. אומרים לו, מה קורה? הוא אומר, זה אמנם חטא, אבל לא כתוב שצריך לעשות תשובה. הגיוני או לא הגיוני? לא הגיוני. זאת אומרת, ברור שברגע, לא, ברגע שהאדם קיבל מצווה מאת הבורא, שמעשה פלוני הוא אסור, אז זה מובן מאליו, זה בילט אין, זה מונח בעצם המושג של המצווה שצריך לחדול מן העבירה. ולא עוד, אלא צריך לקבל על עצמו שלא לעשות את זה יותר. וברור שגם להתחרט על העבר, הרי השם אמר לך לא לעשות. ברור שאם עשיתי זה רע, ולכן אני מתחרט שעשיתי. רב אמר, עוזבך את השם אלוהיך. לכן, להגיד שיש מצווה לעשות תשובה, זה הרי, זה בלתי אפשרי, כי זה מונח בעצם המושג מצווה. זה לא מתה מצווה, זה לא מצווה גדולה יותר, זה פשוט, זה מונח בעצם המושג מצווה. ברגע שדבר מסוים הוא מצווה, ברור שצריך לעשות תשובה על העבירה. ולכן צודק הרמב״ם כשהוא אומר שלא יעלה על הדעת לכתוב שיש מצווה לעשות תשובה. אלא מה? בעקבות התשובה יש מעשים הנגררים, שזה מצוות הוידוי, שזה באמת לא היינו יכולים לדעת בוודאות על פי שכלנו שצריך לעשות וידוי. מובן, לכן הרמב״ם צודק. עד כאן ברור?
בהחלט.
טוב. מה יגיד על זה הרמב״ן? כן, מה אתה רוצה?
תלוי למי התורה כתובה.
יפה. זאת אומרת, מה יגיד על זה הרמב"ן? הרמב"ן יגיד, אמנם אתה, הרמב"ם, צודק עבור אנשים נורמליים. אבל השאלה היא, כפי שחלט אומר ראובן, עבור מי נכתבה התורה? האם התורה נכתבה עבור אנשים נורמליים או עבור אנשים לא נורמליים? הרמב"ן סובר שהתורה נכתבה עבור האדם הלא נורמלי. דהיינו, היהודי, שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך, שיש מצווה לעשות תשובה, הוא לא יעשה. זה השולחן ערוך, זה הכוונה. זאת אומרת, השולחן ערוך כוונה ההלכה. זאת אומרת, חייבת להיות הלכה נורמטיבית, האומרת שצריך לעשות תשובה, כי אם לא, היהודי הלא נורמלי לא יתעורר לזה. והתורה נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי. לפי זה נשאלת השאלה, האם, וזה בתחום אחר לגמרי לכאורה, האם יש מצווה להקים את מדינת ישראל? האם יש מצווה כזאת?
למדנו שכן.
מה?
למדנו שכן.
למדנו שכן אצל מי?
גם הרב קוק.
אבל אנחנו כאן מדברים על הראשונים.
הרמב"ן.
הרמב"ן, נכון? הרמב"ן כתב שיש מצווה להקים את מדינת ישראל. כך בתוספות, בספר המצוות, עשה ד', שתהיה הארץ הזאת אשר נתן האל יתעלה לאבותינו, בידינו, ולא ביד זולתנו מן האומות. אם כן, יש מצווה, מצוות עשה, מדאורייתא, להקים את מדינת ישראל. הרמב"ם לא כתב את זה. הרמב"ם לא כתב שיש מצווה להקים את מדינת ישראל. וכאן אני שואל, מי צודק? הרמב"ם או הרמב"ן? הרמב"ם. הרמב"ם צדק. כי להגיד שזו מצווה להקים את מדינת ישראל, זה עלבון לאינטליגנציה. וכי יעלה על דעתך שישנה הזדמנות היסטורית להשיב את ריבונותנו בארץ ישראל, בארץ שהשם הבטיח לאבותינו, ולא נעשה את זה? אז זה מה שאומר הרמב"ן. מה עונה לו הרמב"ן? יש יהודים לא נורמליים, שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך שיש מצווה להקים את מדינת ישראל, הם לא יקימו אותה. ולכן, בדיוק אותו היגיון שמדריך את הרמב"ן לכתוב שיש מצוות תשובה, הוא המדריך את הרמב"ן לכתוב שיש מצווה להקים מדינה. מובן? אבל בסופו של דבר, הרמב"ם, מרוב נורמליותו העצומה, הוא פשוט השפריץ נורמליות לכל כיוון, עבורו התשובה והקמת המדינה אינם צריכים להיכתב כמצווה. כן, מה אתה רוצה?
אם זה ככה, איך הרמב"ם מסתדר עם מצוות לא תרצח למשל?
יפה. אז לפי זה תישאר לנו קושיה. איך הוא יסתדר עם מצוות לא תרצח למשל? עכשיו, נשאיר את זה כקושיה בשלב הזה. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שזה כדי לדעת שיש עונש על זה? אם לא המצוות לא תרצח, לא יכולת להגיד מה
העונש על זה? אתה אומר, הנה, זה אפשרות אחת, הנה. אומר לך, לא תרצח כדי שיהיה עונש, כי אין עונשין אלא אם כן מזהירים. אפשר. כן.
איך הרמב"ם מסתדר אז לפי הפירוש הזה? כבד את דריך ואת עיניך, זה מצווה שכלית,
גם לא היה
כתוב,
אני
לא
מכבדי. אז בכלל לשאול על כל המצוות השכליות, מדוע הם נכתבו?
לפי הרמב"ם,
נכון. נכון. אז בואו נשאיר את זה בינתיים כשאלה. בסדר? עכשיו, יש לי כמה תשובות לזה, אבל בשלב הזה נשאיר את זה. עכשיו, השאלה היא ככה, אני דיברתי על שתי מחלוקות בין הרמב"ם לבין הרמב"ן. ועכשיו אני שואל על עצמי שאלה קשה. האם זה באמת שתי מחלוקות או שזו מחלוקת אחת? למה אני מתכוון? להקים מדינה בארץ ישראל, איפה זה כתוב בתורה שזה יקרה? איפה זה כתוב? והיה כי הביא אחת, לא, שנחזור לארץ מן הגלות.
מה? רשתה וישבת,
לא? לא, זה המצווה. איפה כתוב שנשוב? ושב השם אלוהיך, שלומך, את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר ידיחך השם אלוהיך שם. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם ייקחך ויביאך. אז אם כך, באיזה פעלים משתמש הקדוש ברוך הוא כשמדבר על החזרה לארץ ישראל? באיזה פועל הוא משתמש? פועל רקד? פועל לדוג? באיזה פועל הוא משתמש? ושב, השם אלוהיך, ושב וקיבצך. אם כן, שון תשובה, להשיב. אם כן, יוצא שחזרה לארץ ישראל, זאת פעולה של תשובה, זה אותה מצווה. אלא שיש מצווה של תשובה ליחיד, יש מצווה של תשובה לכלל. יוצא לפי זה שכאשר אדם, למשל, לא שמר שבת, הוא מהיום שומר שבת. הוא חוזר בתשובה, קוראים לזה. חוזר בתשובה פרטית. הוא עצמו חטא, ועכשיו הוא שב. לעומת זה, כשהאומה חוזרת לארץ, זאת חזרה בתשובה. כללית, יפה, אני רואה שבסוף זה יוצא לכם. כן, כן, חזרה בתשובה, כללית. אז מה יותר גדול, הקמת המדינה או חזרה לשמירת שבת? הקמת המדינה, יפה, כי הדבר הכללית, המדינה יותר גדול מן הפרטי. שאלה, טייס קרב חילוני, באיזה חלק של התשובה הוא עסוק? כללית, נכון? עכשיו תארו לעצמכם, אותו טייס קרב חילוני, יום אחד, כשהוא יוצא מהדיסקוטק, דוחפים לו קלטת, ואומרים לו שהוא צריך להניח תפילין. הוא שומע את הקלטת, משתכנע. הוא יורד מהמטוס, מחזיר את המפתחות, נכנס לישיבה, מניח תפילין. אז מה קרה לו? הוא ירד מהתשובה הכללית, גם הוא ירד מהמטוס. אבל הוא ירד מהתשובה הכללית לתשובה הפרטית. זה חבל, יידרדר. זה חיסרון. הוא היה צריך להעמיק בתשובה הכללית שלו, ולהבין שהתשובה הכללית שלו, הציונית, מחייבת אותו בסופו של דבר גם להגיע לתשובה פרטית. אבל אם הפרטיות היא לעומת הכלליות, יש פה חיסרון מהותי בדבר. בסדר? כי בעצם יוצא שהקמת מדינת ישראל וקיומה בעצם הם מעשה התשובה הגדול בהיסטוריה האנושית. בסדר? חבל לפספס. מה לא הבנת? מה לא הבנת?
מה הבעיה?
הנחת תפילין זה חזרה בתשובה פרטית.
כן, אבל יש דין ערבות שכל...
בוודאי, אתה צודק. כלומר, מה שאתה אומר זה שגם הנקודה הפרטית היא קשורה בדין ערבות, זה אני מקבל, בהחלט אני מקבל. אבל השאלה היא מה תוכן המצווה? יש מצוות כלליות ומצוות פרטיות. יש. יש מצווה כללית, שהארץ הזאת תהיה בידינו. כדי שהארץ הזאת תהיה בידינו, צריך גם שיהיו מטוסים. כלומר, אין מצווה פרטית להיות במטוס, אבל יש מצווה כללית שיהיה חיל אוויר. אתה מבין את ההבדל? כלומר, יש מצוות שמוטלות על גברים. יש מצוות שמוטלות על נשים. יש מצוות לכהנים, ללוויים, לעשירים, לעניים, למלך, לכהן גדול, יש מצוות לכלל. המצווה לכלל איננה מוטלת באופן פרטי עליי, היא מוטלת על האומה. זאת אומרת, לפי זה, אותו טייס קרב, איננו מקיים מצווה פרטית, הוא מקיים מצווה כללית. הוא חלק ממצווה כללית. אבל... מה יש? מה קרה? מה לא בסדר?
אני אומר שכל מצווה היא פרט בכלל,
לא. אני לא מסכים.
כי ברגע שאני למשל עושה פה איזו מצווה, הוא שם הרחוק את צבעים, אם אתה מודה, עובר את זה עבירה ברדי, צרפת מישהו...
זה אני מסכים, זה לגבי מצוות פרטיות. עכשיו אני שואל, אני מדבר עכשיו על תוכן המצווה.
זה כלל ישראל.
לא, רק רגע. מצווה של גברים, איך נשים מקיימות אותן? דרך הגברים, בסדר? עכשיו, מצווה של גברים היא בעצם מצווה פרטית, כלומר, החיוב מוטל על הגבר, או על הגבר, לא על האישה, בסדר? עכשיו, מצווה שמוטלת על הכלל, אז מי צריך לקיימה? הכלל, יפה. עכשיו, יוצא לפי זה משל, מצווה לבנות בית המקדש. על מי המצווה הזאת מוטלת? על הכלל, לא עליי ועליך. אבל פי כן, כשאנחנו נבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן אינשאללה, אנחנו באופן אישי ניקח כלי עבודה ונבנה. אבל זה לא בגלל שכשאני בונה את בית המקדש, אני לא מקיים מצווה פרטית, אני מקיים מצווה כללית. אבל...
מי שתומך ב...
למרות, כי אין מצווה להחזיק בפטיש ואיזמל ולבנות, כן?
אז זאת אומרת, גם מי שתומך במצווה הזאת הוא מקדם את זה באופן...
יפה, יפה, יפה. כן. שלום הרב, פעם יצאתי לחתונה לחוץ לארץ. לקח לי שניים להתגבר על הנפילה שהרגשתי לאחר מכן.
שניים.
הוא כותב שניים. עכשיו, טוב, זה וידוי מעניין, בהחלט. טוב, בוקר טוב לרב. טוב, יש פה ביטויים קשים. אני אקרא את זה, אני מראש אומר שיש לי רתיעה מהנאמר כאן. יוצא שהציבור החרדי איננו שותף בתשובה הכללית הנעלה. הייתכן שבני תורה ותלמידי חכמים גדולים מאוד כל כך חסרים? תודה. אם אני אגיד כן, זה לא נעים, כי זה חודש אלול וזה, אנחנו מרבים אהבה ואחווה. אם אני אגיד לא, אני אשקר, מה אני אעשה? טוב.
אם תוכל פעם אחת לתת תשובה על הטייס הזה, כן? אבל לא תגיד עדיף שתהיה בזה. במצב שלו נשאר לטוס, כן? ולא חוזר ולא מניח תפילין, או יורד ומניח. או זה או זה. מה עדיף?
אני רוצה לשאול אותך פעם אחת ולתמיד. כשאתה שואל מה עדיף, זאת שאלה שאתה מפנה לרב או להשגחה העליונה?
שניהם.
כי אם אתה שואל את הרב, הרב יגיד לו שהוא צריך לקיים את שניהם. כי הרב לא יכול להגיד תוותר על מצווה אחת על מצווה אחרת. אם אתה שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות. שלפעמים הוא משתמש בעוברי עבירה כדי לקדם את העניינים שלו.
בא אליך,
תייס עם
שאלה
כזאת. בא אליי, אז הוא שואל רק את הרב. אז הוא שואל רק את הרב.
נגיד.
אז הוא לא שואל את ההשגחה העליונה.
בסדר.
התייס בא ושואל את הרב, האם להמשיך לטוס ולא להניח תפילין?
בלי להניח תפילין.
בלי להניח תפילין? או לא לטוס ולהניח תפילין. מה הרב צריך לענות על שאלה כזאת? נגיד, אני אשאל אותך שאלה אחרת. רגע, זה הוא שאל אותי. עכשיו, כיוון שאני יהודי, פחות מצד אמא שלי וגם מצד אבא שלי. רגע, 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 רגע. כיוון שכששואלים יהודי שאלה, איך עונה היהודי?
בשאלה.
לא נכון, אתה ניתן עכשיו בתשובה. עכשיו, רגע, 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 רגע. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. נגיד שבא אליך יהודי ואומר, אני, יש לי כוח רק לקיים רק מצווה אחת. או לשמור שבת, או לצום ביום הכיפורים. אני לא יכול שניהם. מה תגיד לו?
איך לרב שרקי?
ומה הרב שרקי יענה לו?
זה אתה תענה.
אתה מבין ששאלות כאלה הן לא שאלות הלכתיות. כי השאלה בהלכה היא תמיד תעשה שניהם. התשובה בהלכה היא תמיד תעשה שניהם. אין דבר כזה שרב יגיד לוותר על מצווה.
בנסיבות מסוימות, אבל יכול לומר מה עדיף.
עדיף זה לא שאלה הלכתית, לכן עדיף זה שאלה השגחתית. לשאול את ההשגחה העליונה, לפעמים ההשגחה העליונה מעדיפה מניח תפילין על פני טייס, לפעמים מעדיפה טייס על פני מניח תפילין. ולכן זה שאלות לקדוש ברוך הוא. אם אתה שואל את הרב, אז הרב חייב לענות מה שההלכה מחייבת אותו לענות.
אבל גם לרב מגיעים שאלות כאלה ואחרות שאי אפשר לתפוס את החבל בשתי קצותיו. ואז הרב עושה שקר איתה כזאת, ואז הוא אומר, תשמע, הדבר הזה נכון לעכשיו, יותר חשוב, יש על זה ויכוח נפש לעומת צום למשל.
לא, זה הלכה. אבל אם מישהו אומר, לעבור עבירה ולקיים הלכה, זה משהו אחר. טוב. אגב, לגבי האם הוא התכוון שנים במקום שניים, יכול להיות שהוא התכוון שנתיים. גם זה יכול להיות. אז לכן אני לא כל כך סגור על זה. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. אם כן, שלום שוב. אבל התורה, מגנה ומצלה, והם חלקם מוסרים נפשם על התורה, ייתכן ששכר הלימוד ושכר מצווה מצווה ישאירו אותם כאלה חסרים ועוד גדולי תורה? תודה וסליחה על הדדנות. כשאתה אמרת שכר מצווה, הכוונה מה שמקבלים בכולל? זה הוא התכוון, לא? מה זה שכר מצווה? טוב, אבל... השאלה שלך מביכה אותי, אני אגיד לך למה. כי אם אני אענה לך, כן, זה לא יפה, זה חודש אלול. חודש אלול, אנחנו מרבים אהבה ואחווה. אם אני אגיד לך, לא, אני אשקר. מה אני אעשה? אבל אולי נקדמה, נחבר את שני הדברים. יש בזוהר, בפרשת בעלותך, שהמשיח עתיד להגיע, עתיד לבוא, כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. למה צריך שהמשיח יחזיר את הצדיקים בתשובה? כי הרשעים לא צריך משיח בשביל זה. מספיק מכון מאיר בשביל זה. אבל כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה צריך משיח, כי הצדיק הוא חושב שהוא בסדר.
אין נביא בעירו.
אין נביא בעירו? איפה לקחת את המשפט הזה? זה מי אמר את המשפט הזה? ישו.
לא משנה.
בסדר, זה ישו.
בכל זאת, כשאני בא ומושיח אותך או כל אדם אחר, אתה פחות מקבל תוכחה מאשר אם ירום מישהו בן בחוץ.
כן, אבל יש לי בעיה אחרת. איך אפשר
להחזיר? כשאתה משיח ויוכיח את הצדיקים, אז הם יקבלו את זה.
אבל יש לי בעיה. איך בכלל יש מה להחזיר בתשובה את הצדיקים? הרי הצדיק הוא צדיק, אז הוא לא צריך לעשות תשובה.
לא, צדיק אני מתכוון מי שחושב שהוא צדיק.
יפה. טוב. אבל זה מפורש בגמרא במסכת סוטה, על הפסוק מי בז ליום קטנות, מי גרם להם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי הגמרא. עכשיו רשי מסביר מה זה קטנות, קטנות אמונה, כך כותב רשי. זה באמת תמוה מאוד. אז אם הם מאמינים, אם הם לא מאמינים, אז איך הם צדיקים? אלא בוודאי שהם מאמינים. הם מאמינים בשולחן ערוך. והמשיח בא להחזיר אותם בתשובה שהם יאמינו גם בקדוש ברוך הוא. מה פירוש שלך בקדוש ברוך הוא? בהנהגה של ההיסטוריה על ידי הקדוש ברוך הוא. כי השולחן ערוך אומר לי מה אני צריך לעשות במנותק מן ההיסטוריה. אתה קם בבוקר, צריך ליטול ידיים. בסדר, זה אנחנו הבנו. אבל להבין את המהלך ההיסטורי, האם אתה עכשיו בתקופה של גאולה או לא, זה כבר דורש מאמץ, וזה העמקה רוחנית שבשבילה צריך לחזור בתשובה. ועל זה המשיח בא, כדי להחזיר את הצדיקים בתשובה. זהו, איכשהו יצאתי מהשאלה. בסדר, נכון? אתה לא מהיר, אז זה בסדר. כן. מה אתה אומר? מישהו רצה להגיד משהו? כן.
רואים כביכול אנשים
שהם, אנשים רואים אותם
כאנשים עצומים
בתורה, גם היום. והם בכלל
אומרים להפריד
את
מדינה לעולם. ממש אפילו לעולם זה לא יקרה אפילו.
לא הבנתי את
הקושיה.
הבנתי. רואים
אותם בתור גדולי הדור.
מה
הקושיה? שהם
אני חוזר על השאלה, אם אני הבנתי אותך נכון. אתה אומר, יש אנשים שנחשבים לענקים בתורה והם בעד הפרדת דת ממדינה? מה זה הפרדת דת ממדינה?
אני לא רוצה להגיד שהם...
מה, שהם רוצים נישואים מזרחיים?
לא, שהם אומרים שהיהדות זה דת.
שאומרים שהיהדות אין לה קשר למדינה, זה משהו אחר. נכון, ככה הם חושבים, נכון? ואתה שאלת האם הם צריכים לחזור בתשובה. אז זו הייתה השאלה שלך? התשובה היא שכן, כי הרי צריך לחזור בתשובה מטעויות. הם אנשים גדולים כנראה, וטועים.
זכותם?
זכותם לא, אין זכות לטעות, אבל זה קורה. כן, בבקשה.
כל כוח שיש במשחק, כל כוח שיש בעולם, יש לו משהו, הוא לא קיים.
אמת,
בצדק. אנחנו מדברים על
אתה חוזר לדברים שאומר הרב קוק, שלכל כוח בעם ישראל יש תפקיד. נכון? נכון,
אתה צודק. יש תפקיד שלא יחזרו בתשובה.
אתה צודק. יש גם תפקיד לזה שהם לא יחזרו בתשובה עכשיו. זאת אומרת, לטעויות יש גם תפקיד. לא בגלל שיש לטעויות תפקיד, נאמר שהטעויות הן אמת.
להתייאש הם לא חוזרים בתשובה.
מה?
אין
להתייאש,
להתייאש הם לא חוזרים
בתשובה. אני מקבל לחלוטין, דבריך הם דברי אמת ויציב, שאין להתייאש מזה שהצדיקים לא חוזרים בתשובה, כי יש תפקיד בזה שהם לא יחזרו בתשובה, עד שיבוא בן דוד ויחזיר אותם בתשובה.
ויודעים למה?
למה הם צריכים לא לחזור בתשובה? יש כל מיני סיבות לזה. אחת הסיבות זה כדי שהם יגנו על הערך של התורה מצד עצמה. שאם מישהו קנאי לזה שהתורה יש לה ערך מצד עצמה, בלי קשר למדינה ולהיסטוריה. זה אמנם טעות, אבל יש לזה תפקיד, זה מחזק את התורה. שתיים, זה גם מגן. זה מגן, מציל. כי יש אנשים, אומר הרב קוק, שאם יסבירו להם שיש תפקיד לחילונות, אז הם יהיו חילונים. אז כדי להציל אותם מזה, הקדוש ברוך הוא נוטע בליבם, זה דברי הרב קוק, נוטע בליבם שנאה, כדי שלא יבולע להם. ולכן צריך לקבל את זה באהבה, את השנאה הזאת. טוב, איפה היינו? יש עוד כנראה, עוד כמה סיבות. כן, בבקשה.
איפה
הבחירה החופשית? יש להם בחירה חופשית. כן, גם אם הקדוש ברוך הוא נוטע באדם שנאה, זה זמני. כלומר, הוא יכול אחר כך להתגבר, ללמוד תורה יותר ברצינות, אז להבין. יש אנשים שבהחלט מתגברים על הנטייה הטבעית של נפשם, והם מבינים על פי תורה דברים שמנוגדים לנפש שלהם. בהחלט.
זה אמור להשתנות את הדעה שלהם, השנאה שלהם,
זה אמור להיות... לא משנה איך. טוב, לרב שלום, בספר אם הבנים שמחה, ציין מחברו את גדולתם של בוני ארץ ישראל החילוניים, במקביל הוא הדגיש שהשעה הייתה יפה לכך. כיום ארץ ישראל בנויה לתלפיות, אולי השלב הבא הוא החלק הפירתי, תודה, התגעגענו. יש בזה משהו, בהחלט היום יש עלייה של הפרטיות. הפרטיות שעולה היום איננה דווקא אידיאליסטית. היום עוטפים את האינדיבידואליזם בצבע אידיאליסטי. כן? אבל צריך לדעת שזה סך הכל אינדיבידואליזם. כשם שיש היום מה שנקרא מימוש עצמי וכל מיני חיפושים ניו אייג'יים למיניהם, יש גם ניו אייג' דתי. זה קיים. והניו אייג' הדתי מאדיר את הערך של הפרט. בבקשה, אין לי שום בעיה. רק שלא יספרו שזה לא אגואיסטי. כן? עכשיו, אז ברור שגם לזה יש תפקיד. האגואיזם הטבורי הזה, הפופיקיסטי הזה, של הניו אייג' הדתי, בא להכליל את הפרט בתוך הכלל. יש גם עבודה של סינתזה שצריכה להיעשות. וחס וחלילה לא להגיד שום דבר על רבי נחמן מברסלב. זה רק נגד ברסלב, אבל לא נגד רבי נחמן. טוב. לא, כי מישהו אמר לי שאומרים שבמכון מיר יש עוינות לרב נחמן מברסלב. חס ושלום, חס וחלילה, קדוש ישראל. אדם ענק. מה? אפילו אני עברתי פה שיעורים בליקוטי מוהר"ן. כן, ודאי, זה עצום, זה אדיר, זה אפילו נדרש, הייתי אומר, נצרך לדור מאוד. מה שעושים מזה היום בברסלביזם, מה שנקרא, זה משהו אחר לגמרי, וזה זה נחמד, זה פולקלוריסטי, זה אפילו ניו אייג'י ונחמד, אבל זה לא קשור לאידיאלים של התשובה. כן, בבקשה.
בעדינות חמד, איך אתה ראש השנה
שאמרת? תודה, מה אתה אומר? סליחה.
הם עושים בראש השנה את ארץ ישראל, עושים את התורה,
עושים
הכל.
זה הנושא של אומן, תעזוב, זה לא הנושא כעת.
זה מסחרי.
לא, אני מבקש, אם אפשר בבקשה, לא לפתוח את הנושא של אומן. בסדר? בסדר. אלול בכל זאת, אלול ראשי תיבות, אני לאומן ואשתי לאמא שלה. אז אם כן, בואו נחזור אם כן לנושא שלנו. אם כן, התחלנו להבין את המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, האם יש מצווה לעשות תשובה או לא. אבל יש שאלה שבהחלט לא הסברנו עדיין. האם התשובה היא קשורה לחטא? לכאורה, כל מה שאנחנו נקרא פה בהלכות תשובה, קשור לתיקון החטאים. הייתי אומר, אפילו דבר קצת משונה. מזל שיש חטאים לכאורה. כי בלי זה, איך היינו זוכים למצוות התשובה שהיא כל כך עליונה, שהיא קדמה לעולם, ושזדונות נפחים לזכויות, ושמקום שבא לתשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. לכאורה, זה מצוין שיש חטאים. איך אפשר להגיד דבר כזה? איך יעלה על הדעת שניתן ערך לחטאים? יש פה איזשהו קושי. אני לא בטוח שנספיק עוד בשיעור הזה לפתור את זה, אבל כי יש פה שאלה. סליחה, אבל אני לא מבין איך צדיק שהוא כולו נטוע בעולה של תורה, שולט על שס ופוסקים, לא מתמלא ברצון לחזור בתשובה כללית ולהנהיג לזה. איך המאור שבתורה לא מחזיר את אותם גדולי הדור למוטב לשיטת הרב זצ"ל? תשובה. זה עניין של שורש נשמה. יש מי שמצד שורש נשמתו מחובר אל הכלל, יש מי שלא. או נגיד שמחובר אל, אל עם ישראל, יש מי שמחובר אל תורת ישראל. ובכלל, יש נטייה בתוך התורה עצמה לפתח אוטונומיה. זאת אומרת, כאילו התורה כאילו עומדת מצד עצמה, שלא מצד הקשר לאומה. אם מגזימים עם זה, זה יכול להגיע רחוק, מסוכן מאוד. אבל זאת נטייה עצמית שנמצאת בתורה. ויש לזה שורשים קדומים מאוד, שאם תרצה לראות אותם מבוארים בקובץ ח' של הרב קוק, פסקה קופנון זין, באריכות וברמיזה. שמה הרב מסביר מאיפה זה בא. אני לא יכול להאריך בזה יותר. אולי תשמע את השיעור שנמצא בטח בארכיון על סמיכת גאולה לגאולה לתפילה. שמה יש מאמר במסכת ברכות דף דלת עמוד ב' על לסמוך גאולה לתפילה של ערבית. העברתי כמה פעמים על זה שיעור, ושם גם מתבררת השאלה שלך, שאינני יכול כעת להאריך בה. כן, בבקשה, אדוני. טוב. עכשיו, אם כן, נשארת עלינו השאלה, האם יש קשר באמת בין תשובה לבין חטאים? בזאת ועוד, נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, ועכשיו המבזק.